בעמודה השמאלית למטה, במורה נבוכים, חלק שלישי, פרק ל"ז, בעמוד ש"ס, בעמודה השמאלית למטה. וכך עשו עובדי עבודה זרה. הנושא שלנו, טעמי המצוות של הקבוצה השנייה, מתוך 14 הקבוצות. הקבוצה השנייה הן המצוות שבאו להילחם בהשקפות עובדי עבודה זרה, והם לדעת הרמב״ם חלק נכבד מאוד, אם לא הרוב, של המצוות. וכך עשו עובדי עבודה זרה גם בענייני הממון, וניגו שיהיה אילן אחד לנעבד ויהיה עשירה, לוקחים יבולה, מקריבים מקצתו, ואוכלים השאר בבית עבודה זרה, כמו שביארנו בדיני העשירה. כלומר, חלק מוקרב לעבודה זרה, בשנה הראשונה, כן? בשנה הראשונה שיוצאים הפירות, אז חלק מהפירות האלה נאכלים בבית עבודה זרה, וחלק מהפירות מוקרבים לעבודה זרה. כן? חלוקה כזאת. וכן חוקקו, כי פרי ראשון שמוציא כל אילן שפריו נאכל, עושים בו כן. כלומר, מקריבים מקצתו, ואוכלים מקצתו בבית עבודה זרה. והפיצו עוד שכל אילן שאין עושים כן בראשית יבולו, ייבש אותו האילן, או יבלו פירותיו, או יתמעט יבולו, או תארה בו מכה, כמו שהפיצו שכל ולד שלו יעבר באש ימות. ומחמת פחד בני אדם על ממונם, חשו גם לזה, ולפיכך התנגדה התורה להשקפה זו. בציבה התעלה לשרוף כל מה שמצמיח עץ פרי במשך 3 שנים. מה שאנחנו עושים בשלושת השנים הראשונות שהאילן מוציא פירות, אנחנו שורפים את הפירות האלה, כך שאנחנו מונעים את השימוש בפירות למנהג האלילי ההוא. נשרפו הפירות, אי אפשר להביא אותם לבית עבודה זרה. ולמה התורה ציפה את זה במשך 3 שנים? הרי עובדי עבודה זרה נהגו את זה רק בשנה הראשונה שיוצאים הפירות, כי מקצתם מניב לאחר שנה, ומקצתם מניב ראשית זנובתו לאחר 2 שנים, ומקצתם לאחר 3. אז התורה כיסתה את כל האפשרויות.
אני לא אומר שאחרי יותר משלוש. יש כמה יותר
משלוש. פירות שאחרי 3 שנים.
כן. רק אז שלנות שמוצאים פירות יותר מאשר 3 שנים.
אחרי 3 שנים לנטייה?
כן.
טוב, אבל הם לא הרוב. הם לא הרוב. כן, נכון, נכון, טוב, חרוב ושקמה זה באמת, כן, אבל זה יוצא מן הכלל. כן, התורה הולכת על פי הרוב. גם אם תגיד, הרי גם מי שנוטע גרעין, מי שנוטע גרעין של עץ, ייקח הרבה יותר מ3 שנים.
רואים את העץ.
לא, אבל באמת, אבל ההלכה היא, אם אני נוטע רק גרעין, למשל חרצן של ענבים, עד שתצא מזה גפן שייתן פירות, יעברו יותר מ3 שנים, ואז אני פטור מאורלה. אז למה התורה לא תחוש גם לזה ותאמר ששלושת השנים מאז שזה גדל יהיה אסור? אומר הרמב״ם, כי זה דבר נדיר, אדם לא נוטע גפן ככה בדרך כלל, נכון? זה לא שומר. וזהו על הרוב, לפי שנוטע, למי שנוטע כפי שדרך בני אדם לעשות באחד משלושת האופנים הידועים, והם נטיעה והברכה והרכבה, בלי לשים לב למי שזורע נויה או חרצן, כי התורה לא תלתה הדינים אלא בדבר שהוא על הרוב, ולרוב שוהה תחילת יבול הנטייה בארץ ישראל 3 שנים. והבטיח לנו יתעלה כי בהשמדת היבול הזה הראשון ועיבודו יוסיף יבול האילן. כלומר, הפך ממה שאמרו עובדי עבודה זרה, שאם לא עושים כך אז דווקא האילן יבש. אמר להוסיף לכם תבואה זו, וציווה לאכול נטע רבעי לפני השם כנגד אכילת העורלה בבית עבודה זרה, כמו שביארנו. וממה שהזכירו עוד קדמוני עובדי עבודה זרה באותו ספר הפלחה הנבטית, שהם היו מרכיבים דברים שהזכירו ומשמרים בהם הגעת השמש במזלות ידועים ובמעשה כשפים רבים, ודימו שאותו הדבר יהיה מוכן אצל כל אחד בכל זמן שנטע עץ פרי מפזר סביבו או אמו מאותו הדבר הרקוב, והוא מחיש צמיחת העץ ומניב בזמן קצר שלא כרגיל. כלומר, לא הזיבול, זיבול זה ידוע, מדובר לקחת דבר רקוב ולשים אותו בזמן מסוים שלפי חשבון הכוכבים מתאים אז לעשות את זה.
קומפוסט.
לא, אבל לא מדובר על זה.
קומפוס.
לא על זה מדובר, כי קומפוסט דווקא על פי הטבע, פה מדובר על משהו אחר. לשים דבר עקוב בזמן נתון מבחינה אסטרולוגית, שזה לא קשור בכלל לענייני הזיבול. ואמרו שזה עניין נפלא, ושהוא על דרך התליסמות, ושהוא הנפלא בענייני הכשפים להחשת יציאת כל פרי תנובה. וכבר ביארנו לך והודענו לך הרחקת התורה מכל אותם מעשי הכשפים. ולפיכך אסרה התורה כל מה שמצמיחים עצי הפרי שלוש שנים מיום נטיעתם, כך שאין צורך להחיש צמיחתם. מה זה ייתן לך? אתה תגרום להחשת הצמיחה? בכל מקרה אתה שורף את הפירות. אז זה ימנע את המנהג הזה גם כן, את הזיבול האסטרונומי הזה, האסטרולוגי הזה, כפי שהם מדברים. מה? לא, הפוך. כלומר, התורה עושה דברים כדי למנוע את המנהג או להטות אותו לעבודת השם. אז זה שהיא אומרת לשרוף זה כנגד המנהג. אחרי שאתה היטאת את עצמך, אתה ביטלת את המנהג, אז אתה מטה מנהג אחר לשם. בסדר? זה כמו שהתורה אמרה, אשריהם תשרפון באש ומזבחותיהם תיטוטו. ומה אתה עושה אחרי זה? בונה מקדש ועושה אותו דבר. וישוע נפלא, כן, וכבר ביארנו לך ועודנו לך, ואחר שלוש שנים נשלמת יציאת פירות רוב אילני המאכל בארץ ישראל כפי מלאך טבעם, ואין צורך להיזקק לאותו מעשה כשפים הידוע שהיה אצלם, ואבן גם נפלאה זו. בסדר, אז זה דברים פשוטים שאפילו הלכה שקשורה לדיני חקלאות בעצם המקור שלה להתנגד למנהג אלימי קדום. אז מה? כן, כלומר אנחנו, זה שאלה כללית ששאלנו על כל המצוות של הרמב״ם. כן, מדוע כדי להסביר את המנהגים, את ההלכות האלה, אני זקוק לעשות מחקר ארכיאולוגי אחרי מנהגים קדומים שהיום לא קיימים. כן, זאת שאלה כללית ששאלנו. ומה ישבנו? זאת השאלה, נכון. הרי אנחנו כן ממשיכים, לפי גם הרמב״ם יאמר, ההלכה לא השתנתה, השאלה היא למה? כן? זה מקשה על ההסבר של הרמב״ם. כלומר, אם באמת הרמב״ם צודק, אז זה צריך להיות גם שהתורה תבטל את ההלכות האלה בזמן מן הזמנים. והרי אין התורה עושה כן, אז זה מעמיד סימן שאלה על טעמי המצוות של הרמב״ם. בסדר? מה התירוץ שלו? אז הסברנו כבר כמה פעמים.
הרב אמר שזה באופן היסטורי.
תודה רבה, תודה רבה.
אני רוצה, אני רוצה להראות שאני
יודעת. כן, כן, אבל זה לוקח לנו מהזמן. אני רוצה לענות. אני רוצה לענות. כן, אז הסברנו אלף פעמים מה שלורט רוצה להסביר, שמה שהרמב״ם מתאר זה מה הייתה המשמעות של המצוות עבור יוצאי מצרים. כלומר, עבור יוצאי מצרים זאת האמת. כשאומרים לו תשרוף את הפירות של שלושת השנים הראשונות, אצלו זה באופן אקזיסטנציאלי הוא חווה את זה כהתנגדות לעבודה זרה. לא שזה הטעם הבלעדי, יש טעמים אחרים שהרמב״ם לא טרח להסביר אותם. ואיך אני יודע שזה ההסבר הנכון בגבי הרמב״ם? שאלו את בנו של הרמב״ם על טעם הקורבנות שאביו כתב, שזה גם כן נגד עבודה זרה, אז שיש לזה כמה קופיות וכו'. אז רבי אברהם בנו של הרמב״ם ענה, וכי אמר שהוא הטעם ואין בלתו. יש טעמים נוספים. הרב קוק לעומת זה במאמרו על טעמי המצוות תללי אורות מסביר שעדיף לתת טעמים עתידיים. כלומר, מה שפוגם בהסברים של הרמב״ם זה שזה בנוי על העבר. אז ככל שהעבר מתרחק יותר, הבנתי את המשמעות של המצווה הולכת ומתשתשת. לכן אומר הרב, צריך לקחת טעמים הלקוחים מן העתיד, לא מן העבר. למשל, מדוע התורה ציוותה לחסות דם חיה ועוף? כשאני שוחט חיה או עוף, יש מצווה לחסות את הדם. ולא כשאני שוחט בהמה. כן? אז מה אומר הרמב״ם? הרב אומר, שהיה מנהג אצל עובדי עבודה זרה לקטר לשדים על אדם. כלומר, לוקחים, היו שוחטים חיה ועוף, והיו מאמינים שהשדים מתקבצים מסביב לדם הזה, ואז היו מדברים עם השדים. אז כדי למנוע את הדבר הזה ציוותה התורה לחסות את הדם הזה. כל הכבוד. אבל היום שכבר לא מאמינים בשדים, אז מה הטעם של הדבר הזה? לכן הרב קוק נותן פירוש אחר. הוא אומר, בעצם שחיטת חיה או עוף זה רצח. אז אמנם התורה התירה את הרצח הזה, והרצח בולט במיוחד בבהמות, בנות חורין, כמו החיה והעוף, לעומת הבהמה שגדלה עם האדם, ולכן התורה אמרה תכסה את אדם כאות לבושה, תתבייש לפחות, זאת אומרת תכסה את מה שעשית. זה טעם עתידי, למה? כי זה יהיה נכון כל זמן שהאנושות לא צמחונית. כלומר, אדרבה, קיום המצווה הזאת מוביל את האנושות למחשבה שאולי כדאי לבטל את זה, אולי כדאי לא לשחוט יותר. זאת אומרת, זה לקוח מן העתיד, הטעם הזה.
ככה, אז למה, מה זה לעקרוני בין חייו לבהמה? אז מה פרה?
אני הסברתי.
גדלה, אני... אמרת שפרה גדלה אצל אדם, נכון. אז מה, אז היא פחות כואב?
לא.
כששוחטים אותה.
לא, אבל גידלתי אותה לשם זה. כלומר, לא הייתי מגדל את הפרות האלה אם... לא הייתי מגדל את הפרות האלה אם לא הייתי רוצה בשר. אז היא לא הייתה נולדת בכלל, הפרה הזאת. לא היה מי שיטפל בה. כן? מה שאין כן, הצבי. הצבי הוא מסתדר יפה מאוד גם בלעדיי. הוא לא זקוק לי.
ולמה תרנגול כן?
תרנגול ויש לו כנפיים. כלומר, כל דבר שיש בו כנפיים, מבחינה ביולוגית, החופש נטוע בגופו, גם אם הוא לא מסוגל לעוף. תרנגולות לא יודעות כל כך לעוף, כן? אבל יש להם כנפיים.
למה הממן בחר את הצעדים האלה
ההיסטוריים? זה מה שהוא רוצה לבאר.
זה דיבר לאנשים בימי הביניים, הרי מושלם לדבר היה הצעדים.
אתה צודק. אתה צודק. אבל המטרה של הרמב״ם היא להסביר את כל התורה כולה כמלחמה בעבודה זרה. כלומר, אמונת הייחוד היא אצלו העיקר. לכן טעם מוסרי הוא פחות עדיף אצלו, פחות כדאי, מאשר טעם של אמונה, של אמונה. כן. הוא הסביר לנו שהמידות זה כדי להשיג דעות. ואם אני יכול להסביר את המצווה כי באופן ישיר כמתחברת לדעה, זה עדיף. מה שאומר הרב קוק זה טעם מוסרי.
לפי ההסבר של הרב קוק, אז למה ההלכה היא שאם האדם התכסה והתגלה מחדש לא חייבים יותר לחסך?
עשיתי מה שצריך.
זה בושה.
לא, זהו, ביטאתי את הרתיעה שלי. לא צריך יותר.
אדם גלוי.
אדם גלוי, בסדר. גם זה רק סמלי. הרי גם כמה אפר צריך לשים על אדם? קצת אפר, נכון? חזר קצת אפר. אפילו שיש ליטרים של דם, ברגע שזרקתי קצת אפר על אדם, יצאתי ידי חובה. זה ביטוי של מודעות. אני מודע לבעיה שיש בדבר. זהו. מכאן ואילך, זה לא תלוי בי. אבל המודעות באה לידי ביטוי על ידי מעשה. אם לא עשית מעשה, זה עוד לא ניטע בתוכך. אתה צריך לעשות מעשה. כן, אחרי המעשים נמשכים על לבבות, לא? הלאה. ומן ההשקפות המפורסמות באותם הזמנים אשר ביססו מצבה. שהם אמרו בהרכבת האילנות מין במין אחר, שאם נעשה זה בצומח פלוני ומקטרים בכך ואומרים כך בעת ההרכבה, יבוא מאותו המורכב דבר שמדמים שהוא מועיל תועליות גדולות. עיין מה שאמרו בתחילת ספר הפלחה בהרכבת הזיתים באתרוג. כן, הרי לפי ההלכה התורה אסרה הרכבת אילן באילן, נכון? למה? בגלל שההרכבה הייתה קשורה בהרבה מנהגי עבודה זרה. ברגע שהתורה אוסרת את ההרכבה, כל המנהגים האלה נעקרים מן העולם. כן? והיותר נכון לדעתי, כי ספר רפואות אשר גנז חזקיהו היה מן הסוג הזה בלי ספק. כן? כתוב במשנה במסכת פסחים שחזקיה מלך יהודה גנז ספר רפואות והודו לו חכמים. מה זה לגנוז ספר רפואה? מה? שאנשים יהיו חולים? אלא ספר הרפואות שמדובר עליו היה רפואות מן הסוג הזה. כן? רפואות סגוליות הקשורות לכישוף. אז זה שטויות, ולכן חזקי הגנז. האם אסור לאכול פרי המורכב? האם אסור לאכול פרי המורכב? תלוי. אם זה הרכבה של גפן, דבר שאחד מהמורכבים הוא גפן, אז אסור לאכול, מצווה לשרוף. אם זה דבר שהרכבתו מפירות אחרים, מותר. כלומר, איסור הוא איסור ההרכבה, לא איסור האכילה. כלומר, אסור לעשות, אבל מותר לאכול. גפן עם גפן, כן. ענבי הגפן, בענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל. אז לא, זה לא כל כך פשוט. לא פשוט, כי מה שנקרא הרכבה, בהלכה זה הרכבה של דברים שמשתי משפחות. עכשיו, מה נקרא שתי משפחות מבחינת ההלכה? לא מה שהבוטניקה מחשיבה כשתי משפחות, אלא מה ששונה בצורת העלה ובטעם. אז בין פירות האדר הטעם שונה מאוד, בין לימון לתפוז זה בכלל לא אותו טעם, ולכן זה אסור. כן, אסור לעשות, מותר לאכול. כן, זה משל. אבל זה שאלה מעניינת לגבי איסור הרכבה לגוי, כי הרי גם לגוי אסור לעשות הרכבה, זה דבר מיוחד שיש הלכה שמחייבת גם את הגוי. ולגבי אתרוג המורכב, הרי היו מרכיבים את האתרוג עם לימון, אז הוא פסול לסוכות, נכון? השאלה היא למה? כולם מסכימים שזה פסול, אי אפשר להשתמש באתרוג המורכב בסוכות, רק השאלה היא למה? אז נעשו דיונים רחבים על זה. הרב קוק מביא את דעתו של בעל הלבוש, שבעל הלבוש אמר שבגלל שנעשתה בו עבירה, עבירת ההרכבה, ואסור לעשות מצווה על ידי עבירה, כן? מצווה הבאה בעבירה אסור, לכן אסור להשתמש באתרוג המורכב. וגם אם זה נעשה על ידי גוי, אומר הלבוש, יהיה אסור, בגלל שגם לגוי אסור להרכיב. הרב קוק חולק על ההסבר הזה. אומר, אף על פי שהאתרוג המורכב הוא פסול, אבל לא מן הטעם הזה. למה לא מן הטעם הזה? אומר, כי מי אמר לך שאצל גוי יש איסור של הרכבת אתרוג בלימון? כי זה שאנחנו קוראים אתרוג ולימון שני מינים לעניין הרכבה, זה בגלל שהקריטריונים של ההלכה שלנו זה הטעם בצורת העלים. אבל אצל הגוי הוא יקבע מה נקרא משפחה א' ומה נקרא משפחה ב' לפי חוכמתו הוא, לא לפי ההלכה שלך, לפי חוכמת הבוטניקה שלו. ומכיוון שאצל חוכמת הבוטניקה המקובלת, החלוקה הבוטנית המקובלת אצל אומות העולם, האתרוג והלימון הם מאותו המין, אין פה איסור הרכבה לגוי. אסור מטעמים אחרים, כי התורה אמרה למשל לקחתם לכם פרי עץ הדר ולא חצי עץ הדר, ולא חצי פרי עץ הדר, כי זה לא האתרוג שהתורה דיברה עליו. התורה דיברה על אתרוג, לא על אתרוג לימון, כן? על לימרוג. כן, ברור,
מזן אחר,
ודאי, אתה צודק. כן, אני מדבר פה על האתרוג. האתרוג שיוצא הוא אתרוג שיונק מלימון, מעט לימון. אז זה כבר לא האתרוג שהתורה דיברה. לא, הוא לא אתרוג לכל דבר. אם תטעם אותו יש לו טעם של לימון.
מה?
אתרוג המורכב יש לו טעם של לימון, מצטער. מורכב. כן, הוא מורכב. כן, ואין לו טעם של לימון.
אין לו טעם של לימון.
מוזר, בדרך כלל יש. מה אני אעשה?
הלימון,
אז כנראה שלא הרכבת טוב.
יש לו קצת טעם של אתרוג.
כן? כנראה שאתה לא יודע להרכיב.
לא הרכבתי בעצמי, אתה ניפול את השולחן, אתה אמרתי אני רוצה אתרוג לא מוכר,
אבל הנה,
יש
לך. אני
שתלתי.
ראית ש... גדל... כנראה שאתה לא יודע לקנות. כן, אז יש מה שקוראים שבע מצוות ננוח, זה מצוות שהוא חייב עליהן מיטה אם הוא לא מקיימם. אבל יש עוד איסורים של גוי אסור, יש עוד איסורים על גוי שלא חייבים עליהן מיטה, לכן הם לא בכלל שבע מצוות. כן,
גם עבור גוי השור
של האיסורים בהלכה שלנו? לא, אז זאת זה מחלוקת הפוסקים, האם הגדרת השיעורים של המצוות עבור הגויים זה שווה לשלנו. למשל, מאיזה גיל גוי חייב במצוות? אצלנו מגיל 13 שנה ויום אחד, נכון? אצל גוי מתי? כן? אז אומר הרב קוק, אומר הרב קוק, לפי מה שיראה לחכמיהם. לפי מה שיראה לחכמיהם. זאת אומרת, אם יראה, לפי נגיד, משכה ההתפתחות, נגיד הבגרות הנפשית, או המינית, או כל דבר אחר, או איזה מבחן שהוא צריך לעבור. זה מה שיקבע מבחינתו של הגוי את זמן חיובו במצוות. בסדר? זה מחלוקת. יש פוסקים, למשל הכלי חמדה, רבי דן פלוצקי, הרב דן פלוצקי אמר שזה כן לפי השיעורים של ההלכה שלנו. אז הם צריכים לבוא לבית המדרש שלנו ולשאול מה נקרא מה. והרב משה פיינשטיין, נדמה לי, אמר שזו מחלוקת המוראים, דייק את זה מהגמרא. טוב.
לפי הרמב״ם, מסתבר שזה לפי השיעורים שלנו, כי הוא
חושב
שהגויים חייבים לקיים את מצוות בני נוח בגלל שיהודים אמרו להם לקיים, שבית דין ציווה עליהם.
בסדר, כדי להיקרא חסיד אומות העולם. הוא צריך לקבל את, את החיוב מאיתנו, אבל מי אמר שהפרטים של החיוב זה לפי שיטתנו?
לא.
הרמב״ם לא אמר על זה כלום, לא התוודע. כן. יש דיון בבן איש חי על זה, לגבי עוף חי שנפל לתוך מאכל ומת. קרה פעם בבגדד, קרה לדבר כזה. כן? שהיה עוף שנפל לתוך סיר גדול ומת שם. האם מותר להאכיל את זה לגוי או לא? כן, ודאי שליהודי אסור לאכול את זה. שאלה אם מותר לגוי לאכול. מה יכולה להיות הבעיה? איבר מן החי. כי בשעה שהוא נבלע העוף בתוך המאכל, עדיין הוא היה חי. אז יש לו איסור איבר מן החי. כן, הוא דן בזה. לא. זה היה רוצח, ומזה מת העוף.
תהליך הבישור חל
שובה. לא, הבליעה כבר התחילה מיד. ברגע שאתה לוקח מאכל ושם אותו לתוך מאכל רותח אחר, יש בליעה מיידית. אז זאת השאלה שהוא שואל שם. מעניין שהוא דן שמה בדיני הבליעה גם לגוי. אולי איסור בלוע לא קיים אצל גוי. עכשיו אני חושב שהוא מוכיח שכן. אני לא זוכר, זה בשאלות ותשובות רב פעלים שלו. טוב. אז אם כן, בואו נחזור לענייני ההרכבה. איך? התורה אסרה הרכבה בגלל שהיו מנהגי עבודה זרה קשורים לזה. איך? וכן אמרו עוד, כי בעת, מי זה אמרו? בספר עבודת האדמה הנבטית, כי בעת הרכבת מין במין אחר, צריך שיהיה הענף שרוצים להרכיבו ביד נערה נאה, ואיש יבוא עליה ביאה מכוערת כפי שהזכירו. כן? אמרו כי זה פריון, כן? ההרכבה זה מפרה, אז הפריון צריך לבוא על ידי פריון. אמרו, ובעת שעוסקים בפעולה הזו תרכיב האישה הענף באילן תוך כדי, ואין ספק כי דבר זה היה מפורסם ולא נשאר אדם שאינו עושה כך, ובפרט כאשר הצמידו לו מתאוות המשגל עם הלהיטות אחר אותם התועליות. לפיכך נאסר הכלעיים. כלומר, יש פה גם עניין של גנות מוסרית, לא רק עניין של עבודה זרה, אלא גם איזו שחיתות מוסרית. כלומר, הרכבת אילן באילן כדי להתרחק משלוחות עבודה זרה ומתואבות משגליהם היוצאים מגדר הטבע. ובגלל הרכבת אילן נאסר האיחוד בין כל שני מינים מן הזרעים, ואפילו זה על יד זה. כן, זה רק, כלומר, זה הרחקה יתרה שהתורה הרחיקה. לא רק ההרכבה אסורה, אלא כלאי הזרעים גם כן אסורים. כן? לא לזרוע ביחד שני מינים. כלאי הגפן, לא, הרכבת האילן, זה שלוקחים ענף ומרכיבים אותו על ענף אחר. כלאי הזרעים, הכוונה שזורעים ביחד, שחיטה וסעורה ביחד. כן, אני אקח ארוגת אדמה ואני זורק במפולת יד בבת אחת זכיתה וסעורה. אז כלי הגפן זה לקחת זרעים ולנטוע אותם בין הגפנים, לזרוע אותם בין הגפנים. יש גפנים ובין השורות לזרוע שם. מה? אז הוא זה יונק מן הגפן. וכאשר אתה מתבונן מה שקיבלנו בדיני מצווה זו, תמצא הרכבת אילן לוקים עליו מן התורה בכל מקום, מפני שהוא יסוד האיסור. וכלי זרעים, כלומר זה על יד זה, אינו אסור אלא בארץ ישראל. כלומר יש זה הבחנה, זה שההלכה מחמירה יותר בהרכבת האילן מאשר בכלי הזרעים, זה מורה על כך שבמקור מנהג עבודה זרה היה קשור דווקא להרכבת האילן, ואיסור הזרעים הוא רק הרחבה של האיסור הזה, שהרי אין לוקים אלא בארץ ישראל בלבד. וכך אמרו בפירוש באותו ספר הפלחה, שהיה מנהגם לזרוע שעורים וצימוקים יחד, ודימו שאין הכרם מצליח כי אם בכך. לפיכך אסרה התורה כלי הכרם וציוותה לשרוף הכל. לכן זה מה ששאלתי לפני כן, האם מותר לאכול את הפירות? אז איסור אכילת הפירות קיים רק אם זה כלי הגפן דווקא, כי כנראה זה היה המנהג העיקרי של עובדי עבודה זרה.
זה לא הפך להיות מצוות הפירות בארץ. אבל
זה משהו שהיה בעולם הראשון, בעולם הראשון, בעולם הראשון, בעולם הראשון, בעולם
הראשון,
לכן באמת זה אסור בכל העולם. הרכבה אסור בכל העולם. כן, כי זה פחות חמור. כי זה הרכבה. כלומר, איסור הזרעים בלבד, בלי הכרם, זה דבר שרק התורה החמירה בו. זה לא היה מנהג של עבודה
בדבר.
הם לא היו עושים כך. כיוון שהם לא עושים כך, אז התורה לא כל כך הרחיבה את האיסור. לפי שכל חוקות הגויים שהיו מדמים שהן סגולות, ואפילו דבר שאין בו ריח עבודה זרה נאסר, כמו שביארנו באומרם, אין תולים אותה באילן וגומר. ונאסרו כולם, כלומר חוקותיהם הנקראים דרכי האימורי, בגלל מה שמושכים אליו מענייני העבודה זרה. אם תתבונן במנהגיהם, למשל עכשיו הייתי בצרפת לפני אתמול, עוד חזרתי מחוץ לארץ, אז שמה בכל מקום, בכל בית יש אשרה. אשרה?
בכל
חג המולד. כן, את השואה. כן, זה אשרה.
זה אשרה?
ודאי. זה אילן שמקדישים אותו לעבודה זרה, זה אשרה. ואשריהם תשרפון באש. אבל זה מצווה רק בארץ ישראל. שם מותר להשאיר את זה. בסדר? מה?
חשמל.
עם חשמל, כל מיני קשקושים, כן?
כן,
זה תשרפון
באש.
הבעיה שהרבה פעמים משתמשים כקישוטי סוכה בקישוטים שהם מוכרים לזה.
ראיתי גם בזה. חנוכיה תלויה
לתשוח. חנוכיה תלויה לתשוח.
למה עצמה?
עשו זה, כן.
למה
אתה נשאר
לתשפט? בחיפה יש מלא. חוץ מהערבים שנוצחים, כל
בהאי
מתפקים
בעת
כדי. בהאי עוזים? כן, צריך לראות אותם. הם מתפקים בכל עלי ועלי.
השאלה מאיזה סיבה?
זה דתי.
זה מסיבה דתית? מסיבה דתית? אה, כן, לא דתית.
זה אקולוגיה
של אקולוגיה. אני לא יודע, צריך לשאול אותה, מה אתם מדברים?
לא, זה דתי. זה דתי. זה סתם.
איך אתם יודעים?
אני אגיד
לא. נו, ומה, אמרו לך שזה רק אקולוגי?
אמרו שזה
אלף ושמותה משמעותית. היא אומרת שהיא שאלה אותם.
ממש תמימים. הם עושים, לא באמת, באמת, הם עושים איזה ברז ככה מולם, אני גרתי שמה שנים, בכוונה נמוך, וכתוב כל מיני דברים בערבי שלצערי אני לא מבינה, ומשתחווים כדי לשתות מים, זה לא סתם. אתה חושב שעושים כל זה, בכל הער, כרמל, עכשיו ראיתם אותם מה הם עושים? שנים עושים עבודות, זה המון כסף, זה לא סתם להיות. אבל כולם רוצים להאמין בזה, אפילו הרבנים.
אני לא יודע.
שאלתי, וגם הרב זיני אמר, כן, זה בסדר, בסדר, מה זה בסדר? זה לא בסדר, הרב הראשי, גם לחלקה.
לא, יש רק בעיה אחת. לא ברור שהאמונה הבאית היא עבודה זרה. לא, אבל מי אמר שזה עבודה זרה?
אז זה לא עבודה זרה.
הבאי זה לא עבודה זרה, לפי מה שאני יודע.
אתה מכיר טוב
את ה... מה שקראתי על האמונה שלהם, זה לא נשמע שזה עבודה זרה. לכן, לכל שלנו אסור לעשות את הדברים האלה, כי אסור לנו לנהוג מנהגים שהם של אמונה אחרת, אבל זה לא אומר שלהם זה אסור.
אז השאלה שבהר הבית, מה שהם עושים פה
בהר הבית, בהר הבית אסור לנטוע עצים.
לא, אבל כל הכסף הזה וכן ליופי ש...
אסור.
יש פה בשירות, כמו שאתה אמרת, עצי אשור היום, זה על ידי אנשים שלא מאמינים בשום דבר, חוץ מכסף אולי.
אם זה מישהו שלא מאמין בזה, בסדר.
הם שלקחו את כל הדתות, הדת הנוצרי, היהודים וזה, אז אם אתה אומר שהנצחות זה עבודה זרה, כמו שאומרים, הם לקחו את זה, זה אותו דבר.
השאלה היא, מה הם לקחו מן הנצרות?
אני לא למדתי.
זאת השאלה. אם הם לקחו את האמונה בהגשמה, בשלושה אלים, לא ברור. כן. אם תתבונן מנהגיהם בעבודת האדמה שלהם, תמצא מיני עבודה שמכוונים בהם לכוכבים, ומינים מכוונים בהם לשני המאורות, והרבה שמכוונים עיתות הצומח לזריעה, והכתרות והקפות שמקיף אותם הנוטע או הזורע. יש מהם שסובר להקיף חמש הקפות לחמשת הכוכבים. ומי שסובר, מהם שסובר שבע הקפות לחמישה כוכבים ולשני המאורות. ומדמים שכל אלה סגולות מועילות מאוד בעבודת האדמה, כדי שיקשרו בני אדם לעבודת הכוכבים. לפיכך נאסרו כל אותן חוקות הגויים באופן כללי, ואמר לא תלכו בחוקות הגוי וגומר. וכל שהיה מהם מפורסם יותר ונתפשט, או שיש בו בפירוש מן עבודה זרה, ייחד בו האיסור, כגון העורלה והכלאיים וכלי הכרם. ואני מתפלא על דברי רבי יושיע בכלי הקרן, והוא הלכה עד שיזרח חיטה ושעורה וחרצן ממפולת יד. אין ספק שהוא הכיר יסוד השאלה הזו מדרכי האמורי. תבין מה שאומר כאן הרמב״ם. אחד האמוראים, רבי יושיע, אומר מתי אסור לזרוע כלאיים? אינו חייב עד שיזרח חיטה ושעורה וחרצן ממפולת יד. איפה זה כתוב בפסוק? לא כתוב בכלל. זה מה שמורה לדעת הרמב״ם, שרבי יושיע היה מצוי במנהגי העבודה זרה, וידע שמשום כך התורה אסרה, ולכן אומר רק באופן הזה התורה אסרה.
למה הוא מתפלל?
לא מתפלל, אני לא כוונה שהוא שואל,
מתפעל.
מתפעל הכוונה. הנה נתבהר לך דיאור שאין בו ספק כי איסור השעת נז, הנה פה דרך אגב הוא מכניס לך גם שעת נז, הוא גם כלאיים, והאורלה והכלאיים מחמת עבודה זרה, ושאיסור חוקותיהם הרמוז עליהם מחמת מה שמביאים אליו מעבודה זרה כמו שבארנו.